היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יום א'.
שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
כבר ביום ראשון הוא מסכם תרבותית את כל מה שחשוב השבוע. ומה חשוב השבוע גילי?
חשוב פסטיבל דוק אביב שנפתח השבוע, וסרט הפתיחה שלו, המלכה שושנה.
אמת.
שיוצריו יגיעו להתארח כאן.
קובי פארג' ומוריס בן מיור, שעשו כבר ביחד את פוטו פארג' ואת הסרט על יוסי בני, נכון?
נכון, להעיר את יוסי.
להעיר את יוסי.
חשובה הסדרה החדשה, סקס, קו נטוי, לייף. בנטפליקס, אחת הסדרות שחיכו להן הרבה מאוד זמן, אנחנו...
והיא כבר, את יודעת, כבר במקומות הראשונים במצעד נטפליקס, אנחנו צריכים, חייבים, מוכרחים, נאלצים להידרש אליה.
נאלצים בעיקר.
כן.
ויהיה לנו סיבוב מהיר מהיר.
עם סרט חביב מאוד של קומיקנית.
וסדרה תיעודית חשובה מאוד.
ואז גם פודקאסט וגם אלבום חדש ששווה לכן ולכם לבדוק.
מתחילים?
מתחילים.
בסוף השבוע האחרון, אני נדרשתי לקריאה בעיתון כדי להבין...
שוב נדרשת.
נדרשתי, כדי להבין שמעולם לא דיברנו על האהבה שיוקדת בשנינו, בעת ובעונה אחת, לשחקן אוין ווילסון.
סליחה גילי, אני כבר במשך שבועיים מנסה לעורר פה שיחה על הסדרה לוקי, ולאומר לך, תראי את לוקי, אוין ווילסון מדהים שם,
ומה את עושה? לא, אתה אמרת, תראי את לוקי, זה חלק מהיקום של מארוול.
לא נכון, אני אמרתי אוין ווילסון, אני יודע איך למכור לך דברים.
המילים אוין ווילסון לא נאמרו,
אז מה את רוצה?
אילו היו נאמרות, אני הייתי בוחנת את העניין, אבל אמרת משהו ביקום של מארוול, ואני כזה, זה טס מעל.
ואז כשאמרתי, כשהגעתי לאוין ווילסון, את כבר נחרת.
כן.
אז מה את רוצה לומר לי על אוין ווילסון?
שמדובר...
אמרי לי משהו שאיני יודע, גילי.
אחד השחקנים החביבים עליי בעולם, אם לא החביב ביותר.
איפה התאהבת בו?
ופה הג'יגנטיק.
די, את עושה עכשיו בדי שיימינג, לאוין ווילסון.
מותר לי היות וגם לי יש אף כזה קוקי.
הבנתי.
מותר לי, אנחנו באותה עדה, גם לי יש כזה עצם קטנה באף. אני חייבת להגיד שהתפקיד שלו שהכי אהבתי בעולם, זה כמובן התפקיד של הנזל בזולנדר.
ושם התאהבת בו?
שם התאהבתי בו, אמרתי, מי אתה? פרי אציל. That Hansel's so hot right now.
It's natural to get a little tempted. זה לא רק שהוא הנזל, זה שהוא עם האף הזה, הוא קרא, והשיער המשודר,
he's so hot right now,
כן. הוא הדוגמן מספר אחת בעולם.
וואו, הוא והפרצופים המטופשים שהם שניהם עושים שם, זה באמת אחד הסרטים שאני חושבת אוהבת אהבת נפש, במיוחד הקטע הזה שבו הם מנסים לפרוץ למחשב, ואז הם כזה מכים עליו, נכון? יש זה תח, תח, מכים עליו.
כן, ואז נהיה כזה כמו אודיסאה בחלל, הם קופצים ומכים ויש ברקע את המוזיקה של אודיסאה בחלל.
בין אודיסאה לחלל לכוכב הקופים, כן. סצנה כזאת מצחיקה. אבל כן, אני חושבת שאין אדם בעולם שיש לו הבעת, אני צוחק על עצמי עכשיו ואני עושה את זה כל כך אלגנטי, יותר מאוין ווילסון.
אוקיי, אז זה גם הסצנה האהובה שלך איתו?
לא יודעת, לא הייתי רוצה לצמצם, אבל נשמע שיש לך איזה משהו ככה על קצה הלשון.
לא, אין לי בראש. אני כאילו התחלתי, בראש כבר חיברתי דרשה, שבה אני מספר לך על איך התאהבתי בו באוין ווילסון בסרט The Minus Man, סרט שלא הגיע לארץ, וכשגרתי בניו יורק.
כן, פלבלתי בעיניי לרגע.
את רואה?
The What What Man?
The Minus Man, זה סרט, זה לא סרט על גיבורי על. כשגרתי בניו יורק, אז הציג שם לאיזה שבוע נורא נכשל ויצא, זה סרט שכתב וביים המפטון פנצ'ר, שהוא, אם ידעת או לא, האיש שכתב את בלייד ראנר.
לא, לא ידעתי.
אז כולם נורא ציפו לסרט של המפטון פנצ'ר וזה, ואוין ווילסון משחק שם מרוצח סדרתי. שזה תפקיד מאוד משהו, אבל נורא נחמד. מנומס ונחמד.
אז לוקי אתה אומר.
כן, לוקי, אחלה סדרה, ממש כיף. כאילו בתוך היקום של מארוול שעבר עכשיו לטלוויזיה, תכף הוא חוזר לקולנוע עם אלמנה שחורה ודוקטור סטרנג' וזה. אז נגיד היה את וונדה ויז'ן, הוונדה ויזיון, שהיה נורא נחמד ומתוחכם ומטה. קצת היה חסר מעוקר רגשית. והיה את הבאז וחייל החורף, או הבאז ואיש השלג, כמו שקראנו לפה.
כן.
זה פשוט זוועה.
זה היה נורא.
זה היה נינג'ה אמריקאי.
לא, באמת, אמרנו אז, ברגע שמתחילים ככה להתמגן, זה הרגע שלי להגיד, שלום חברים, זה לא יעבוד בינינו, זה לא אתם, זה אני.
ואני מצטרף עלייך. ועכשיו פתאום קומדיה, כאילו אבל מין בסגנון ריק ומורטי וקומיוניטי, את יודעת, עם יקומים מקבילים ווריאנטים, אבל לא במובן הקורונאי של הווריאנט, לווריאנט, מה אם בכל ציר זמן יש גילי איזיקוביץ' אחרת, או מאיה בניסן אחרת, או ניבקי אחר, כן, דיברתי על עצמי עכשיו בגוף שלישי כניבקה.
נבקלה.
מוזמנת להנפל.
אז אתה אומר לראות.
אני אומר מאוד לראות. אורן ווילסון, אין מה להפסיד פה.
האיש והחותם.
עכשיו, יותר מזה, אורן ווילסון כאילו עכשיו לקחו אותו מלדפוק חתונה, או סטארסקי ויאץ. רציתי להגיע לסצנה שאני הכי אוהב של אורן ווילסון, שהיא כאילו סצנה הכי זניחה, מתוך הסרט, אחד הזניחים שהוא שיחק בו, שזה סטארסקי ויאץ, שכולם שונאים אותו ואני מאוד אוהב. החידוש לסטארסקי ויאץ, אז יש שתי סצנות שאני מאוד אוהב שם. אחת, זה שהם עושים דרקונים מול וויל פרל, שהוא מכריח אותם לעשות תנועות של דרקון כדי שיגלה להם סודות. אבל הוא עושה, לא חשוב. את צריכה לראות את זה כדי להיזכר. והשנייה זה שהם יושבים לארוחת ערב, הוא מנסה לפתות שתי נשים לשלישייה, ואז הוא אומר להם, "You girls want to kiss? It's so natural." עם המבטא הטקסני שלה, זה הכי עובד. יאללה, בואי נעבור משלישיות לדברים שהם לא פחות רותחים.
Sex is really just about sex. What's it about for you?
They're here.
Desire. Feeling desired. Freedom. I haven't felt that way since...
Brad, the person who gives you security can't be the same person who gives you the thrill.
Billy never even mentioned you.
Maybe there's a reason for that.
Unless...
Unless...
Unless you think there's a world in which Brad could give you both.
גילי, את יודעת מה התקלה הכי גדולה של הפודקאסט שלנו שבוע שעבר?
מה?
שלא דיברנו, או לפחות לא הזכרנו, במהלך הלוז השבועי, אלק מכינים את המאזינות והמאזינים לשבוע התרבותי הקרב. עלתה עולה חדשה של ריק ומורטי, ואנחנו לא דיברנו על זה.
דממה.
דממה. צרצרים. איך את אוהבת לומר צרצרים? נכון? שיחים מתגלגלים.
ממש.
לא, אבל כאילו ריק ומורטי זה עוד איזה סדרה זניחה שאפשר להתעלם מנה. לא. אז עלתה עונה חדשה. מצחיקה ממש. לפחות הפרק הראשון ממש מצחיק. יותר טוב מכל העונה הקודמת שהייתה פחות טובה בעיניי, מאוד מקושקשת. והדבר שהכי צחיק אותי בפרק הראשון של העונה החדשה זה שבת' וג'רי, ההורים של מורטי וסאמר, הם כל הזמן הולכים ואומרים לכולם, אנחנו רואים פורנו ביחד.
אנחנו עושים על הזוגיות שלנו.
כן, אנחנו רואים פורנו ביחד. ואז הם גם רוצים לעשות שלישייה עם מיסטר נימבוס, שהוא מין אל ימי כזה. לא משנה, אבל כאילו העניין זה שהם כל הזמן אומרים, אנחנו רואים פורנו ביחד. זה הקליים טו פיים שלהם הנוכחי, זה מין הון סימבולי של זוגיות. נכון, הייתה את הכתבה המרעישה הזו בשבעה ימים שבוע שעבר, על זוגות שעושים MDMA ביחד, תופעה חדשה.
מה?
כן.
מה עוד ימציאו?
מכת מדינה, זוגות עושים MDMA ביחד. מי היה מאמין? הסם ממדלת ממאלף, הם נוטלים אותו. אז גם זוגות רואים פורנוגרפיה ביחד. אז במקום שבת' וג'רי
יתאמצו.
כן, יתאמצו, ייכנסו ליופורן, או לרד טיוב, איך קוראים לו? לא חשוב. כאלה? כן, פורנהאב. נכון? יש? כך סיפרו לי.
מקורותיי אומרים לי.
כן. אז הם יכולים ללכת לרובריקה הסמוכה בנטפליקס, ולהקליק על סקס לייף, סדרה חדשה, ופשוט לראות אותה, כי זה פורנו לכל דבר. פורנו רך, בסדר?
תראה, זה פורנו, אבל כאילו אחת מהבעיות שיש לי עם הסדרה הזו, זה שיש בה משהו נורא נורא שמרני מצד אחד, בכל מה שקשור למין, אבל שנייה, עוד נגיע לזה. סקס קו נטוי לייף.
כן.
סדרה שמבוססת על רומן רומנטי של ביבי איסטון.
אז למה לא קראו לה הסודות של איסטון?
מתבקש, בדיחה מתבקשת. בכל מקרה, אותה גיבורה של הסדרה, קוראים לה בילי, בעברה היא הייתה אישה מאוד מאוד הרפתקנית ומסוררת מיני.
איך היא שינתה את השם שלה מביבי לבילי, נכון?
כן.
סופרת.
היא הייתה מאוד מאוד הרפתקנית כשהיא חיה בעיר.
הרפתקנית מינית.
הרפתקנית מינית, הרבה מאוד פרטנרים, ואהבות גדולות, הרפתקאות גדולות, סכנה.
או כמו שהיא אומרת על עצמה.
התנסות.
היא אומרת על עצמה במונולוג הפתיחה של הסדרה, ניסיתי 73 מהתנוחות בכמה סוטרה.
כאילו מה, זה כזה, היא הלכה לסמן בי.
זה כמו מכירה שעושים חן חדד, בוחרת את 60 הסדרות של השנה. סמנו לעצמכם כמה ראיתם. אז כאילו היא עשתה את אותו דבר עם שאלות. של הניו יורק טיימס על כמה סוטרה אני מניח.
וצחקה בוודאי לעצמה.
או של גופ.
בקיצור, היא התברגנה מאז, נולדו לה שני ילדים, כרגע הבן אדם היחיד שמתעסק עם הציצי שלה זאת התינוקת היונקת שלה, כזה, והיא כמלה מבפנים ולא מפסיקה לפנטז על חיי הקודמים, ובמיוחד על ברד.
סליחה שאני מפריע לך כל הזמן, אני רק רוצה לומר, אנחנו חוזרים לחיי הקודמים בערך כל סצנה שנייה.
הם אנחנו... מאוד נוכחים.
כל הזמן יש פלשבק לחיי הקודמים והפרועים. זה לא שאנחנו מדמיינים, תראה, אנחנו ממש רואים הכל.
גם מה הבעיה? שהיא באמת חיה חיי הולמרק מושלמים, בקונטיקט, ויש לה בעל שנראה כמו ברבי בן, וכמו ברבי בן, פשוט אין לו, המפסעה שלו היא מין בליטה מפלסטיק כנראה.
היא לא רק חיה אבל חיי הולמרק, גילי, גם הצילום הוא צילום בפילטר הולמרק, כן. וגם המשחק הוא משחק הולמרק, וגם הליהוק הוא ליהוק הולמרק, כי אני בדקתי את עמודי ה-IMDB של כל השחקנים האלמונים שלא הכרתי, שמופיעים על המסך, והם כולם, מה היו קודם? דוגמנים!
דוגמנים ומוכנים להצטלם בעירום.
כן?
זה ממש כאילו התנאים הבסיסיים.
תנאי הסף.
תנאי הסף להשתתף בפרויקט המכובד.
אנגלית שפת אם, עדיפות.
אפרופו אנגלית שפת אם, ברד, איך אנחנו יודעים שהוא סקסי? כי יש לו מבטא אוסטרלי.
ברור.
אז זה הופך אותו לכזה סקסי וגם פרוע ומסוכן.
כן.
והוא ממש ככה צילק אותה קשות, כל כך צילק אותה שהוא הבריח אותה לזרועותיו של...
של קן.
של קן, ההוא עם המפסעת בליטה מפלסטיק, כפי הנראה. אבל מה קורה?
מה קורה?
היא כל כך אומללה מהחיים שלה וכל כך כבויה שהיא כותבת יומן ובו היא מפרטת מאוד 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 מה היא הייתה רוצה שיקרה ומה קרה לה בעבר ומשאירה את זה על המחשב שלה.
פתוח!
פתוח.
כן.
ואז...
רגע, היא גם כותבת בקאפסלוק, נכון? כמו שכותבים כאילו, נגיד טקסט, ואתה רוצה נורא להדגיש...
אתה רוצה לצעוק אותו. כן. לצעוק אותו.
אז היא כותבת בקפיטל לטרס, כן.
ושם היא תופסת אותו, קורא את זה, מסתכל בה במבט לא מאמין.
היא תופסת אותו, קורא את זה. היא השאירה לו את זה כדי שיקרא.
הוא מסתכלת בו במבט לא מאמין, מתח נוראי, ואז בום, דלקה נדלקת בחיי המין שלהם.
כן, פתאום הוא כבר לא רוצה לראות פוטבול בזמן שהם מתנים אהבים.
איזה מתנים, מסכנה, בחורה באמת כאילו משתפשפת על עמוד ברמה
כן,
כזו.
כן.
סליחה על הבוטות.
לא, היא באמת עושה את זה. לא, יש סצנה שהיא עושה את זה, היא כאילו, היא כל כך הרמה, היא מזדיינים, והוא רואה פוטבול. אז היא אומרת, טוב, די, נמאס לי. ואז כאילו, שולחת יד. ואז התינוק שלה קורא או משהו, נכון?
כן.
אז הוא אומר לה, אני אלך לתינוק. את עשית מה שאת עושה, ואז היא מוציאה את הוויברטור, אבל נגמרו הבטריות.
כן. זה כאב לב, כאב לב מה שקורה שם.
אבל מה? איך היא גונחת בכל?
מה זה?
כן.
מה זה? זה היה כאילו פלשי מ-RTL מהתיכון, כאילו. זה עדיין קורה? אנשים כאילו ככה גונחים?
אני לא יודע. יש, א', יכול להיות.
זה עדיין נחשב?
את שואלת אם במציאות או בסוגת הפורנוגרפיה?
אני לא יודעת.
או האירוטיקה הקשה או הפורנוגרפיה הרכה?
תראה, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על הסדרה הזאת. כן. אחד, חשתי נבוכה מאוד. היא ממש עשתה לי קרינג' נוראי.
ברור שחש נבוכה, כי הסדרה כאילו הולכת עם שלט ענק שצועק, זו הסדרה שאמורה לחרמן אתכם. בורגנים שסבעים מחייהם, זו הסדרה בשבילכם כדי להציט מחדש את הניצוץ.
אני לא יודעת, תראה, מה הסיפור של סוגת הרומן הרומנטי? שנשים כצרכניות פורנו, עכשיו אני הולכת להגיד הכללה גסה וגדולה,
כן.
הן לרוב לא מאוד מוצאות את עצמן בתוך פורנו, אלא אם כן זה פורנו פמיניסטי מה שנקרא, וגם אז לפעמים מביך אותך לצרוך את זה, להיכנס לשם, לחפש את זה. לא נעים לך שזה יהיה בחיפוש, בהיסטוריית החיפוש שלך, ולעיתים את לא יודעת למחוק את היסטוריית החיפוש שלך.
לעיתים.
לעיתים. האקלים שבו צמח הרומן הרומנטי האירוטי הוא כזה, פשוט עונה על צורך של נשים שלא נענה מפורנו. ולכן, כשאתה בא להעתיק את זה לטלוויזיה, אתה אמור לשמור משהו מתוך המבנה הזה, שבו יש מינון גבוה מאוד של סצנות מין, אבל גם... משהו ש... אני אגיד את זה בצורה לא יפה, מתרץ את כל העניין הזה.
כן.
ואז יש לך באמת את סיפור העלילה, ואת התחושות האלה שאת אפורה, ושלא לא נראית, והילדים, ושחיקה, וניסויים, ולא מושכת יותר, אף על פי שאת נראית כמו דוגמנית ויקטוריה סיקרט, שסתם מסתובבת לך בבית בקשקוש הלבן הזה, שהיא מסתובבת איתו שם.
בד מאוד דק.
אבל מה שאני אומרת זה שהתרגום של כל זה לטלוויזיה הוא כל כך דל ומביך, שגם סצנות המין הן דלות ומביכות. וגם, סליחה חברים, אנחנו פה בנטפליקס, אנחנו, השנה היא 2021, עירום פרונטלי הוא משהו שקורה בשני המינים, אך לא כאן. באיזה קטע?
כן, את מוכזבת מזה.
אני פשוט חושבת שזה, עם כל זה שיש שם מדי פעם דגש על הנאה נשית, שכשיש דמות אחת שנותנת...
הפוינט אוף יו רק שלה.
אבל נכון, אבל יש דמות שנותנת, מעניקה מינורלי, ומיד אחר כך מקבלת מינורלי. אבל איך זה יכול להיות שכשיש עירום, הוא רק עירום נשי?
אין לי תשובה לזה, גילי. אבל נדמה לי שאנחנו נמצאים בחיתוליה של השירליגליזציה של נטפליקס.
אהבתי.
זה מה שקורה עכשיו. נטפליקס, צריכים להבין שהרומן הם עכשיו לדעתי קנו את הזכויות על כל הרומנים וכל תתי הז'אנרים, שמי שקרא ביום שישי את הכתבה של שיר ליגל בגלריה, מתוודע אליהם, כולל ז'אנר האופל, וזה נגיד 365 ימים שהם שידרו לפני שנה זה היה, נכון?
כן, משהו כזה. תראה, אז... ברידג'רטון הוכריח את...
אבל ברידג'רטון הוא יותר רך, אין שם את הסצנות הנועזות לכאורה שיש פה.
אתה כה טועה.
באמת?
זה כמובן מגיע מתוך צחקוקיה של קלה מסמיקה.
כן.
אבל יש שם סצנות מפורשות עד מאוד.
אבל ראיתי אי אלו פרקים של ברידג'רטון, וזה לא שבסצנה השלישית הגיבורה כבר זועקת כאילו היא נמצאת בעינויים של דאש.
תראה, יש פה איזשהו תהליך, זה נכון מה שאתה אומר, תהליך שהתחיל...
שירליגליזציה של נטפליקס.
שירליגליזציה של נטפליקס, זה פשוט גם, וואו, זה ביטוי לפנתיאון. אבל זה משהו שהתחיל קודם עם זרה,
Outlander,
עוד סדרה שבאמת צופותיה חיכו וחיכו 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 וקיבלו בענק את הפרק לדעתי סיום העונה הראשונה.
וזו סדרה של נטפליקס Outlander?
לא, אבל היא זמינה גם בנטפליקס עכשיו. אני חושבת שאולי באמת הניסיון הוביל את נטפליקס להבין שקהל גדול מאוד נמצא במקום הזה, שכמו קהל גדול מאוד שקורא ספרים, נמצא במקום הזה, וכדאי ללמוד איך להעביר.
יהיו עכשיו מלא, יהיו עכשיו מלא. והבעיה שלי שוב, זה איכות המוצר. בסוף זה כאילו, נגיד ברידג'רטון גם היה נראה יותר טוב, וטיפה יותר מצחיק, והיה בו גם איזה גיוון אתני מעניין. ופה כאילו הכל נורא מיושן. זה פשוט סרט הולמרק עם פלשבקים לסצנות מין כאלה מסרטי שרון סטון מתחילת ה-90s, מה שמזכיר לי שבספרייה של נטפליקס גם כבר אפשר למצוא את אינסטינקט בסיסי וסליבר. כאילו זה אומר שיש פה איזה מגמה, לא?
יש מצב.
אז את יודעת מה נעשה?
אנחנו נקרא לשונדה ריימס ונבקש ממנה שתאבד את הרומן הרומנטי הבא, כמו שהיא עשתה עם ברידג'רטון.
יפה. רעיון טוב, אבל דווקא היה לי רעיון אחר.
כן.
שנעבור מאישה מלאה תשוקות לאישה מלאה תשוקות. קלריו, קלריו,
קלריו, דדם דמות אדמוניו. ביום רביעי הקרוב ייפתח פסטיבל דוק אביב בהקרנה של המלכה שושנה, הסרט החדש של הצמד קובי פארג' ומוריס בן מיור. על שושנה דמרי, הקרנה באנגר 11 באירוע חגיגי, כמובן שאחריה היו הקרנות גם במהלך הפסטיבל, וגם ה-22 לחודש קרנות בסינמטק. אבל הבאנו את מוריס ואת קובי לכאן, היי.
היי.
שלום.
תודה שבאתם.
תודה שהזמנתם.
תודה ששלחתם לנו והסכמתם שנדבר על הסרט הממש יפה ומעניין הזה.
על דמות שהיא גדולה מהחיים.
ממש.
והסרט שהוא רחב יריעה, אני חושב, מצליח להקיף אותה, ואולי זה בעצם המקום להתחיל. איך ניגשים לכזו דמות שיש לה רוחב יריעה תרבותי ושל עשייה, ומבחינה תדמיתית, והמקום שלה בתוך התרבות של מדינת ישראל, וגם כזה של תיעוד. זאת אומרת, איך בכלל ניגשים לזה? איך אומרים, אני רוצה לעשות על שושנה את הסרט הזה.
כן, זה פשוט נראה כמו סרט כל כך מסובך להפקה.
הוא מסובך להפקה. אני חושב שמתחילים באיפה שזה נגמר. זאת אומרת, יצרנו קשר עם מי שהיו שם ברגעי לכתה. הפתענו מאוד לגלות שהעיזבון נמצא 15 שנים נסתר מעיניהם של אנשים, כי באמת, כמו שניב אמר, מדובר בזמרת גדולה מאוד, באיקונה ענקית. הופתענו לראות את העיזבון ומתחילים מתחקיר, מתחילים לשאול את האנשים הקרובים, מתחילים מלהבין איפה נמצאת בעצם העצמה של סיפור חייה הפרטית, וגם הזיכרון הקולקטיבי הוא משהו שלא הכרנו. זאת אומרת, כל הפרק של חייה בארצות הברית הוא לא משהו שבני דורי נחשפו אליו.
That is the face and the voice of Israel's greatest singing star, Shoshana Damari. In her own country, she's known as the sweetheart of Israel and has been called Israel's answer to Ava Gardner. She's also called its finest goodwill ambassador. And on Saturday night, she makes her only concert appearance of the season at Town Hall.
אני חושב שהלכנו באיזשהו מקום באופן טבעי, זה הלך ונערם. זה התחיל בדמיון מסרט מאוד מאוד קטן, וזה תפס את מידותיה עם הזמן.
כשהתחלנו לעבוד על הסרט, חשבנו באמת לעשות סרט שבכלל נקרא שושנה ואני, ושהוא מספר את סיפורה דרך הטבעת של האנשים הכי קרובים שמקיפים אותה, בלבד. ואז איכשהו התגלגלה לידינו הזכות לפתוח את העיזבון שלה. ואז נפתחה תיבת פנדורה.
מה זה איכשהו התגלגלה? תספר איך התגלגלה הזכות לפתוח את העיזבון של שושנה דמארי.
בסוף זה אמון בין אנשים. זו תחושה שאתה מגיע, כנראה, בפרק הזמן הנכון בחיים של הסיפור הזה, אלא מפתח הנכון. בסוף זה אמון. נראה שהמשפחה, מי שאמון היה על העיזבון, בטח בנו מספיק. זה תקף אותי מאוד מאוד חזק. אתם ראיתם את הסצנה הזו בסרט, שפתאום כל החיים בקרטונים. עכשיו, הידיים שלך פתאום נוגעות ממש בנימים של הגיבורים. ואתה צריך לבחור איפה זה נמצא, לסרטט איפה זה נמצא, מה שחשוב ומה שלא חשוב. אני חושב שקודם כל, מה שניצב מול עינינו זה כישרונה. וזה היה לפני הכל. לשים את זה בפרונט, כי זה בכלל למה ניגשנו אל תוך המסע הזה. להגיד שזו לא מתנה, זו מתנה ליוצרים, מתנה אדירה ליוצרים, האישה תועדה, וגם כל דבר קטן הוא הישג, כמו שאתה רואה את החומר בשנות ה-40 של להקת שולמית. פתאום לגלות שיש דבר כזה, קיים בכלל, והיא מתועדת בגיל הזה, זה הישג גדול, זה יום מאושר בסטודיו.
הפרויקט הקודם שלכם היה להעיר את יוסי על יוסי בנאי, וזה כאילו יש לכם איזה עניין מתמשך בדמויות ענק מהתרבות הישראלית. אבל למה דווקא היא עכשיו?
קודם כל, once הגענו כבר באייקון כמו יוסי בנאי, אז הפחד קצת מאייקונים הוא נרגע. אז פחות...
לא תעשו את הסרט הבא על אופר אקרלינג, נגיד.
אולי.
כבודו במקומו, כן?
אולי.
זרק את השם. זרק את השם, חביבי.
אבל אנחנו לא רוצים לזמביה כרגע. אז קודם כל, פחות נבהלים לטפל בכלל בדמויות כאלה. אחרי יוסי בנאי, זו טבילת אש מאוד רצינית. אבל האמת היא שרינת קליין מערוץ 8, פשוט תוך כדי עבודה על יוסי, פשוט יזמה את העניין הזה ואמרה, למה שלא תעשו סרט על שושנה דמארי? אז פשוט לקחנו את זה.
מי שושנה בשבילכם?
בשבילי שושנה היא קודם כל קיימת בבית. דוד של אבי, אח של סבתי, עושה את סרט הקולנוע הצבעוני הישראלי הראשון, בן מולדת.
נורי חביב.
נורי חביב, שמו, זיכרונו לברכה, ושושנה היא בתפקיד ראשי שם. שייקה אופיר לידה, סעדיה דמארי שם.
יש סצנות ממנו בתוך הסרט.
פעם שנייה שיש סצנות ממנו, גם בפוטו פארה.
כן, זהו, תגיד, אנחנו כבר מכירים את זה מיצירה אחרת שלך, ואנחנו עוד נשוב אליה.
היא הייתה בבית, היא הייתה בבית בזיכרון של אבי והדודים. הם שרו את הפסקול, שגם אגב את הפסקול של בן מולדת, כמובן ש... כותב וילנסקי, צריך להבין שהמדינה הזאת בשנות ה-50 היא באמת מדובר במשהו שנוגע בכולם. שושנה דמארי זה מה שבוקע מהרדיו, וזה כמו להגיד את השם הכי הוליוודי בעולם בשנות ה-50 בארץ.
זה לא כמו, דיברת על זה מקודם, אבל מה שהיה מפתיע קצת היה לגלות את גודל ההצלחה הבינלאומית שלה, המסע הופעות. את
מתכוונת כאילו דרך, מה שאתה רואה דרך הסרט?
דרך הסרט, מי ידע? אווה גארדנר הישראלית אמנית, זה...
גם אותנו זה...
דבר מדהים.
כמו שקובי אמר, את הדור שלנו זה, אנחנו פספסנו את זה, את ההצלחה הענקית הזו.
לא, בשבילנו היא אור. היא שושנה מאור של מתי, זה הגיל שבאיטיז קורה משהו, הקאמבק שלה בעצם.
המחווה של הגילי דמר, של ירדן הארזי.
נכון,
הרזי.
נכון, פרס ישראל. כן. זה הזיכרון של בני דורנו. לזיכרון של סבי והדודים המבוגרים שלי, היא באמת הייתה בכלל, של כל הציבור במדינת ישראל הצעירה. היא הדבר הכי גדול שקיים פה תרבותית.
היא גם מסתובבת שם עם נינה סימון ועם הרי בלפונטה, נכון. זאת אומרת, היא בחבר'ה.
היא בחבר'ה.
ולימים היא אומרת, גם יכולתי לעשות קריירה בינלאומית, יכולתי להישאר באמריקה ולהיות...
עם מחשופים.
להיות זמרת עם מחשופים. Not that there's anything wrong with it. אבל בחרתי אחרת. אני תמיד מסתקרנת כשיש פרויקטים כאלה שאתם מכירים בעצם את הגיבור שלכם דרך הארכיון שלו, עד כמה אפשר להכיר אותו? ועד כאן אפשר להחיות אותו דרך ה...
אז אני אסביר בעניין הזה. שיטת העבודה שלנו היא שאנחנו קודם כל עוגרים ועוגרים ועוגרים כמה שיותר. פשוט ערימות של כל חומר אפשרי על שושנה במקרה הזה. גם ביוסי בנאי זה היה אותו סיפור. וחלק מהחומרים שאנחנו עוגרים, החלק הארי של החומרים שאנחנו עוגרים זה גם רעיונות רדיו. אנחנו עובדים המון עם אודיו. ויוצא לנו לשמוע רעיונות לאורך שנים של שושנה. וזה נכון שמצד אחד אנשים מספרים בדרך כלל את אותו דבר ברעיונות אבל לפעמים גם יוצאים דברים אחרים, ואנחנו דרך זה מצליחים לסרטט איזה דמות יותר עגולה, יותר מלאה, ולא רק איזה מין דמות שמתראיינת מתוך דף מסרים כזה של יחצנים או וכדומה. איך אני אגדיר את העבודה הזאת? זה כמו לקחת גוש של סלע גדול, ולהתחיל לחצוב כדי לצאת בסוף עם מיניאטורה של דמות קטנה. זאת אומרת, מושלמת. זה ממש מין מלאכת חציבה, זאת פעולת חיסור ולא חיבור של חומרים. זה מה שאנחנו בעצם עושים. זה מין תהליך מאוד ארוך ומתיש מאוד, שלוקח זמן עד שאנחנו מוצאים את הדמות בתוך הסיפור. בהתחלה, הדמות היא לגמרי ויקיפדית, ולאט לאט היא מקבלת פתאום את העומקים שלה.
את חזרת ארצה עכשיו פעם שנייה כבר, אני חושב.
כן. מה שדרוש לי כיום זה מנוחה נפשית.
אני קצת חושב על זה בהקשר של נגיד, אז מול עכשיו. אנחנו שומעים את שושנה דמארי מתראיינת ומדברת. הזכרת את המילה יחצנים, כאילו הדמות, מעבר לדימוי והדמות האמית. אבל אני מנסה להשוות את זה, נגיד לאיך שהיום אומנים מתראיינים, בטח אומנים בסדר גודל של שושנה דמארי, אי אפשר להשוות את זה בכלל. כמה שהיא משוחררת, ומה שהיא מאפשרת לעצמה להגיד, אמרת זמרת עם מחשופים, בכלל יש שם איזו מודעות למיניות נורא נורא גדולה משלב מאוד צעיר של חייה.
נכון.
איפה הדמות הזאת ואיפה המוצרים האלה שאנחנו מקבלים היום?
אני אגיד משהו על זה, אני חושב שיש מילה בערבית שנקראת אוסול, יש משהו אוסול באנשים מסוימים גם היום אני חושב. גם בדור הצעיר היום של האומנים, יש כאלה שהם מתיישבים באולפנים ויודעים לא לדבר רק קדם, או לא לדבר רק על איפה אני ולמכור את עצמם, אלא לדבר על היצירה שלהם. וזה כן קורה, זה כן קורה כי קצת התעייפנו מהיחצנות. אני רואה בשושנה משהו אוסול נורא, אומץ נורא, היא מסתכלת בלבן של העיניים לכולם. אגב, נושא מאוד מעניין, אני חשבתי שאת הולכת לשאול, לא קשה לכם להיפרד ממנה.
בתחנה שאנחנו נמצאים. לא קשה לכם להיפרד ממנה?
אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו חיים איתה ונושמים אותה, וזה גם קרה בפעם הקודמת, הולכים לישון איתה בלילה ומנסים להבין מה היה חשוב לה להשאיר מסיפור חייה. וזה מה שיעורר הכי הרבה הזדהות אצל קהל. ככל שאתה תגיע קרוב לנשמתה של הגיבורה או לנשמתו של הגיבור, אתה תעורר יותר הזדהות אצל הצופה. אנחנו מנסים לישון טוב עם עצמנו, זאת אומרת, להיות הכי קרובים אליהם ואל מה שהם היו רוצים להשאיר אחרי לכתם. כי יש המון, אתה מגלה הרבה יותר ממה שצריך כדי לספר סיפור. אתה מגלה גם את החולשות, ואתה מגלה גם את המקומות הפחות מכבדים. העולם הזה היה בהתכתבויות, לא ב-SMS'ים, לא בוואטסאפים, אלא שלוש דמויות, שושנה, נווה ושלמה, שגרות רחוק מאוד אחת מהשנייה. זה תקופות ארוכות בחיים, הכל זה התכתבויות.
זה בעצם נראה קצת כמו הפצע של החיים שלה, ואם דיברנו מקודם על רעיונות, אז היא נשאלה שוב ושוב ברעיונות ובביקורתיות מאוד מאוד גדולה.
נכון.
מה עם בעלה, מה עם הילדה, האם היא עורכת את הקניות שלה בעצמה, נכון. האם היא מצליחה לבשל בבית. הסתכלו עליה גם בעיניים עקומות, גם באמריקה וגם פה בארץ.
אבל אין תשובה מוחלטת. אני חושב שהיצירה שלנו היא קודם כל לא שופטת אותה, ואין תשובה מוחלטת לדבר הזה. כי היא הרגישה שהיא מקריבה לטובת משהו, בין אם הוא שלה ובין אם הוא יותר גדול. אני חושב שהיא תעורר הזדהות לאנשים שיש חלום, והיא תגרום לצופה להבין מה המחיר.
אני חושב ששושנה שייכת לדור, שהמושגים כמו פמיניזם או העצמה נשית לא היו קיימים בו.
יש בה משהו נורא נורא חזק. יש בה אישה שלא מנהלים אותה, שהיא מנהלת אחרים, שהיא בוחרת את הדרך שלה. היא מבקשת גם מוולין בתחילת הדרך, תביא לי את וילנסקי. זאת אומרת, אלה החלטות ובחירות שלה. וגם לכל אורך הדרך.
אבל יש קצת תחושה של טרגדיה לקראת הסוף, ששלמה מת ונאווה עוברת לקנדה, והיא כזה נשארת קצת לבד, וגם מסביבה אנשים מתחילים למות לה.
נכון.
ויש משהו כל כך עצוב וטרגי ברגעים האלה, שהיא... כאילו אני מין תוהה ביני לבני, אולי בסופו של דבר היא התייסרה מהבחירות שלה, אם היא... לא יודעת.
אני בטוח שהיו רגעים בערוב ימיה שהיה לה מאוד קשה, והיה לה מאוד קשה בטח גם עם עצמה. אנחנו יודעים על שיחות טלפון יומיומיות שהיא ניהלה עם נאווה ביתה, בזמן שהיא הייתה בקנדה, ושהשיחות האלה היו שיחות קשות, בדרך כלל. זאת אומרת, נשאר שם איזשהו פצע פעור שלא התאחה. העובדה היא שנאווה חוזרת לארץ רק עם מותה. היא לא הייתה קודם. 20 שנה. זה כואב.
פשוט היוצרות התהפכו ביניהן. כאילו, מי שנטשה מצא את עצמה נטושה, מי שננטשה מצא עצמה נוטשת. זה כאילו, יש בזה ממדים של כזה סיפור אפי.
נכון. ועוד כשמכניסים לתוך זה גם את העובדה שהיא נשארה בעצם מין אייקון מאובק שנמצא על איזשהו מדף.
בפרודיה עם המלחמה מול יפה ירקוני, כאילו.
כן.
זה
כן, וגם כי אף אחד כבר לא קורא לה להופעות, באמת. היא הופכת להיות מין פוסטר של פעם.
את היית אלילה ענקית של זמר בישראל.
מה זה היית?
לא אמרת מלכה ולא זה. מלכת הזמר העברי.
ככה זה בא? זה היה תואר שלך, מלכת הזמר העברי?
נתנו לך כל כך הרבה חומר.
והיית
ככה. לא היה לך זמן.
ואני חושב אבל שמי שהצליח להרים אותה איכשהו ולהחזיק אותה עדיין חיונית ושמחה עד כמה שאפשר, זה דווקא הטבעת הזאת של מוטי רייף ועידן רייכל, והחברים הקרובים, משפחת דוטן, שמופיעה בסרט, כל האנשים האלה שמופיעים בסרט, ודורון כמובן, דורון לוינסון, היא אהבה להקיף את עצמה באנשים צעירים, בסופו של דבר זה מה שהחזיק אותה, וקצת המתיק את הגלולה המרה הזאת ש...
הייתה לה טבעת שאני מאחל לכל אחד מאיתנו בגיל הזה. זאת האמת, זאת אומרת, הבדידות שלה היא בחירה והעצב שלה הוא קיים, אבל גם בגיל 83 יש לאישה הזו חברים טובים, חברים קרובים, ושוב אני חוזר אלא איך זה להיפרד ממנה, אז הרגשנו חברים שלה בסוף הדרך.
הזכרתם את זה בכמה מילים על הרצון שלכם לרחף מעל בורות ולא להיכנס לכל אחד מהפיתולים של חייה של שושנה, ואתם מדלגים באמת די בכלילות מעל כל מיני שמועות שהיו ודברים שנקשרו לשמה, רומן אם היה או לא היה, עם וילנסקי, עם דמויות מפתח אחרות בתרבות ישראלית. למה בעצם? למה לא להיכנס לתוך ה...
קודם כל... טכנית, לא היה אף אחד שהסכים לדבר איתנו ולספר את הדברים האלה. זאת אומרת, אף אחד לא אימת שמועות ברעיונות שעשינו.
איזה ישראלי, זה מגינים, מצופפים שורות ומגינים על היישוב.
כן, אבל אז אני שואל את עצמי וגם אתכם. אוקיי, נגיד שהיינו מאמתים את השמועה על הרומן עם ההוא. So, אז היה הרומן, אז היה איזה לילה. אין לכולנו כאלה? מה הופך את זה לכל כך... יש הרי בסיפור של שושנה כל כך הרבה יותר מזה, שזה נראה לנו כמו מין כסף קטן להתעסק ב...
לא יודעת, אני לא בטוחה שזה כסף קטן. זה חלק מהאישיות, זה חלק מהלעת של הבן אדם.
הדברים האלה עוברים בסרט, הם קיימים, הם לא נאמרים, היה לה רומן עם... אבל הם כן נאמרים בדרך כזאת או אחרת.
האמת שהיא נראית כל כך שעה מלאת תשוקה שאי אפשר אלא להניח ש...
נכון.
היו לזה ביטויים בכל מיני דרכים.
נכון, אז אני חושב שכל הדברים האלה קיימים מאוד בסרט שלנו. הם קיימים רק באופן אחר, הם לא in your face, הם מובאים בצורה הרבה יותר מעודנת. זה הסגנון שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים. לספק את הצורך המציצני והצהוב, שיש לכולנו, אני לא איזה מין קדוש. גם אני מתעניין בצהוב וב... אבל אני חושב שהצורך הזה הוא לפעמים מעפיל על מה שבאמת חשוב. ושיכול להיות שאם מרגיעים את זה טיפונת, אז מגלים דברים יותר מעניינים.
יש פה הרבה ויתורים, אבל הזכרת את יפה ירקוני, זה לא חלק מהסרט הזה.
כן.
יש פה...
זה משהו שאהבתי מאוד.
הדואט עם בועז לא קיים פה. יש פה הרבה דברים שהם נשארו בחוץ. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את הבחירות, אתה עובד בתוך איזשהו סד מוגבל בסופו של דבר. לשאלתך, אני יכול להגיד שבתוך הדבר הזה, אני באמת הרגשתי שזה לא מה שחשוב. אני באמת באמת הרגשתי שזה לא מה שחשוב. היצריות באה, התשוקה מגיעה, היא מטופלת בצורה, כמו שמוריס אמר, אלגנטית, אבל יותר חשוב גם הגודל, גם הכישרון, גם הסיפור הפרטי והאישי והמשפחתי. זה בעיניי המשקל היותר מעניין. אני יודע מה דורשים, אני יודע מה הטלוויזיה רוצה, זה ברור לי שזה חלק מזה, אבל הסקסיות קיימת בה, בלי למכור אותה באגרסיביות.
אם היינו מטפלים בפן הזה של אישיותה, זה היה מקטין אותה, אנחנו ראינו...
מה, אני ממש חולקת עליך פה, אבל בסדר, כאילו, זה לא חסר לי, זה סקרן אותי למה בחרתם ככה, אבל זה לא חסר לי. תמיד אני חושדת בהחלטה שלא לטפל במיניות של כוכבת, בניסיון להגן עליה מפני אימה, מפני, לא יודעת, כלום. כאילו אפשר גם לדבר על זה שהיא הייתה אישה מאוד מאוד...
אגב, מדברים על זה בסרט, יש שם בפירוש...
מה זה, מההתחלה, אני חושב שזה קיים מהרגע הראשון, מישהי בלהקת שולמית ומדברת, הוא לא רצה להתעסק איתי, כי אני הייתי קטינה, אבל אני לא נתתי לו,
זה קיים, זה שזור לאורך כל הסרט.
השאלה אם, עוד פעם, אם בסרט על סרש גינסבורג, בסדר שהיה רב מעללים, היה חשוב להזכיר כל דבר, כל רומן. זו השאלה הפוכה, את יודעת. ליוצרים, אם זה היה חשוב, להזכיר כל ערב שהיה לו.
עוברים על בריז'יט בארדו, על ג'יין בירקין, על החשובות.
כן, זו התשובה הפרית של הסיפור.
אוקיי. והדבר השני שרציתי להגיד זה שזה סמלי מאוד בעיניי שהתחלתם מרצון לעשות סרט קטן, אבל בהתאם לאישיות של שושנה בסוף יצא לכם כזה...
אפוס.
כן, וגם כזה פסקול תזמורתי כזה, משהו שמאוד מאוד הוליוודי כמו הדמות.
כן. אגב, לגבי הפסקול, היו לנו לבטים. כשעובדים מול לחנים של וילנסקי ותזמורים שלו ומול הקול הגדול של שושנה, אז יש שתי ברירות. או שעושים איזה מין פסקול מינימליסטי קטן שלא מתחרה בווילנסקי ובכל הגודל הזה, או שהולכים ראש בראש. ויונתן בר גיורא ואנחנו החלטנו ללכת ממש ראש בראש מול וילנסקי ושושנה.
לתת פייט.
והוא באמת עשה מוזיקה מתוזמרת, הוליוודית מאוד, והוא עשה אותה באמצעים שלו, באולפן, עם הסמפלרים שלו והכל, שזה נשמע לא רע, אבל אז הוא עצר ואמר, חבר'ה, יש לנו פה בעיה, זה פסקול גדול, והוא צריך להיות מוקלט גם גדול, אמיתי, תזמורת. אמרנו לו, תשכח מזה, אין לנו כסף לתזמורת.
איפה תזמורת? עכשיו קורונה.
איזה תזמורת? התגלגלנו לזה איכשהו שהוא הכיר את התזמורת הסימפונית ירושלים, ואת המנצח שמוליק אלבז, ופתאום מצאנו את עצמנו באולם הנרי קראון בירושלים, מול תזמורת של 60 נגנים שהמנצח מרים את השרביט והם מנגנים את זה כאילו שהם ניגנו את זה כבר שנתיים ערב ערב, הם ראו את התווים באותו רגע בפעם הראשונה, וקובי ואני הסתכלנו אחד על השני, צחקנו ובכינו תוך כדי. זה היה מין רגע כזה של וואו, איך זה קשור אלינו כל הגודל הזה, מה קרה פה?
נשמע כמו מהחוויות ששוות הכל.
לגמרי.
הרגשנו לרגע חבר'ה מ-MGM כאלה רציניים, מקליטים את הפסקול של הסרט שלהם.
רק שעוד נשארה להם נשמה והם עוד יכולים לצחוק ולבכות.
תשמע, זה ציף לנו את הפנים בדמעות ממש, זה ריגש אותנו מאוד מאוד.
אני רוצה לחזור קצת אחורה, קובי, השאלה הזו מופנית בעיקר אליך. איך המעבר ממשהו שהוא באמת עמוק ושלך ולגמרי שלך שעשית בפוטו פארג' לבין פתאום לעשות סרטים על אייקונים שהם שייכים לכולם, ואז אתה צריך למצוא את הקרבה שלך דרך חומרים נגיד?
קודם כל בפוטו פארג' זה סרט ביקורים, אני רואה בזה גם תהליך חניכה, זאת אומרת, לתוך הדבר. וכן פגשתי שם את כל האהבות שלי, את הצילום, את היכולת לספר סיפור, לגעת בצללויד מה שנקרא. מוריס איתי מאז, זאת אומרת, אנחנו חברנו מאותם ימים של עריכה, ולא נפרדה דרכנו מאז, כי יש פה איזה משהו נכון כנראה בגישה המשותפת שלנו אל הדבר. אני רואה את התהליך מאוד טבעי, אני חי אותו, זאת אומרת, אלו מסעות מאוד מאוד ארוכים בסופו של דבר, ובשבילי למצוא את הרבע אינץ' אודיו, או למצוא את ה-35, זה נראה כמו המשך לחנות צילום באיזשהו אופן, או להתעסק בכמה התמונה תהיה נקייה או מלוכלכת. אני רואה בזה איזשהו הליך נורא נורא טבעי. ולהתעמת עם הדמויות האלה, שוב, אני איש במה, בסופו של דבר אני נוגע בבנאי ובשושנה, אבל אני גם בלילות שחקן תיאטרון. אני מטפל באנשים שאני מכיר קצת אולי, אולי מעט את התחושות.
מי האייקון הבא?
יש יוסף שילוח על הפרק.
וואו.
ויש לנו סרט שכבר בעבודה שנתיים על מקום מרתק לא פחות.
דיזינגוף סנטר.
יהיה לנו מעניין.
או, חלום שלי.
שים אותי באיזה נקודה ותגידי לנווט לזרה, אני מגיע.
אלה שני הסרטים הבאים שלנו.
ותגידו קצת המלצות לדוקוים מהעולם, דברים שראיתם, או לא מהעולם, דברים שראיתם ואהבתם בכל זאת.
וואו, אני כל כך לא רואה סרטים.
באמת?
אני שונא קולנוע.
אני מגדל ילדים בגדול, אז... לא, אין לי זמן. תופס קצת יורו מדי פעם, וכל הזמן, כל החיים שלי זה שושנה ויורו.
קובי פארג' ומוריס בן מיור, תודה שבאתם.
תודה רבה לכם, שושנה, מי רביעי הזה, באנגרחת.
חשוב להזכיר שזה סרט של הוט 8.
והוא יושודר בסופו של דבר, בטלוויזיה בהוט 8.
כן, קודם שעשה את הריצה שלו בסינמטק, תראו אותו על מסך גדול, אחר כך.
סבבה.
תודה לכם, תודה רבה.
תודה.
תודה.
ביי.
always respected that you weren't obsessed with marriage. It was okay that you hadn't reached all your goals by the age of 35.
Wow.
Yeah?
I'm 34.
Do you look 35? A salty 35.
That compliment started great and just...
הסיבוב המהיר.
אני לא יודע מאיפה הבאתי את הפזמון הזה.
זה יופי של פזמונים.
נכון?
יש לנו עתיד.
כן.
ויבוא יום ויעשו אלינו דוקו מוזיקלי, וילחינו בשבילנו פסקול.
אמרו לי כבר שהרגעים הטובים של הפודקאסט הם הרגעים שבהם אנחנו שרים.
אנחנו צריכים להוציא אלבום כזה, לילה גוב.
אולי לפני שאנחנו מוציאים אלבום לילה גוב, נגיד נעשה ערב צוות בפלאגין?
יאללה.
נכון?
ב-Me on the Mic, מה זה פלאגין כבר? עדיין יש פלאגין?
לא יודע, מה זה בנמל?
Me on the Mic.
כן, אז בזה.
שם.
כן.
יאללה.
סליחה שאתה הייתי... סליחה שאתה הייתי בשם המותג. דיברנו על נטפליקס ודיברנו על דוק אביב. אפשר להמשיך עם עוד משהו בנטפליקס, אבל שטיפה יותר טוב.
רצוי.
שהם הפיקו סרט לקומיקאית אלייזה שלזינגר, שהיא קומיקאית די מצחיקה. לפחות לטעמי.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לה כבר כמה ספיישלים בנטפליקס. ועכשיו יש סרט על סיפור אמיתי שקרה לה, שמישהו עשה לה סוג של קטפישינג.
די.
כן. בערך, לא בדיוק קטפישינג, כאילו מישהו התחזה, אני לא עושה פה ספוילרים, כן? זה ברור מההתחלה וזה נקודת המועצה של הסרט. על מישהו התחזה למעריץ שלה ואמר לה שהוא בוגר של ייל ושהוא עובד בקרן השקעות, שהוא הולך להקים קרן השקעות בשביל עצמו וקרב עליה, התקרב עליה, היה החבר הכי טוב שלה, סיפרה לו את כל הסודות הכמוסים, פתאום נהיה הבן זוג שלה, ואז התברר שכל חייו עם הונאה ושהוא בעצם כלומניק.
די, הוא עושה לה עודתה.
כן, כן, כזה.
המתחזים.
ממש כזה.
קרא לך עם אתגר.
כן, לטובים ביותר זה קורה, אני אומר לך. הוא פחות מצחיק משחשבתי, אבל הוא מאוד מעניין כי, אתה יודע, הוא מבוסס על סיפור אמיתי ומעניין.
איך הוא יכול להיות מצחיק?
הסיפורים האלה תמיד, סיפורים נורא מעניינים בעיניי.
מעניינים זה מחריד, זה מחלי.
אבל זה נורא מעניין איך מישהי שהיא קומיקאית, שהיא סופר מודעת, שכל העבודה שלה מבוססת על התבוננות וניתוח קומי של הסיטואציה, ולפרק ולהרכיב מחדש את מה שהיא רואה, ואת הדבר הכי קרוב אליה היא לא רואה. וכולם מסביבה רואים וקולטים וחושדים, ורק היא כאילו הולכת בעיניים עצמות, וזה דבר, אני חושב, קצת כמו שהעונה הראשונה של דרטי ג'ון, זאת אומרת שכשמישהו לידינו ואומר לנו שהוא אוהב אותנו ומפגין כלפינו רגש חם ואכפתיות, כמה אנחנו נהיים עיוורים עליו, והתהליך הזה הוא מרתק בעיניי. איך מישהי שהיא הכי חדה ובעלת תפיסה, הדבר הזה נעלם מעיניה. אז זה מרתק בעיניי, וכן, יש שם גם צחוקים, כי בסוף הדמות היא מצחיקה, ומי שמגלמת אותה נורא מצחיקה. יש שם גם כמה דברים מאוד מעניינים, אני חושב, על הוליווד, ויש גם חמלה בסרט. היא מגלמת את עצמה בתפקיד הראשי, ומי שמגלמת את הקריפ, הוא ריין הנסן, שמוכר לנו מאנשי המסיבות, וורוניקה מרס. שם הוא כאילו החתיך, ופה הוא מין מגושם כזה. סרט מעניין, Good on Paper, קוראים לזה, טוב על הנייר, חפשו את זה בנטפליקס.
עוד מישהי שקשורה להונאות.
יו, אנחנו, הכל כל הזמן מתחבר בפודקאסט הזה, נכון? מאחד לשני.
מאחד לשני, בום. גיליין מקסואל, שסדרה תיעודית עליה התחילה, משודרת מהערב בעצם שלושה פרקים, גם ב-YES דוקו וגם ב-HOT 8.
הלם שקוראים לה גיליין, ולא גיליין.
הלם, ראשית מדובר היה בגילוי ממש משוגע, שקוראים לה... בגילון, שקוראים לה גיליין ולא גיליאן, כפי שכיניתי אותה ביני לביני. היא הייתה יד ימינו, חברתו הטובה, המדם בעצם של ג'פרי אפשטיין, שהתאבד בכלא.
וגם האנייבלרית שלו.
ממש.
אומרת, המלבינה, הנה יש אישה, אל תפחדו, יש אישה בחדר.
כן.
אל תפחדי ילדת בת מצווה כשאת מגיעה לפגוש את הקריפ הזה.
כן, נזכיר שג'פרי אפשטיין שהתאבד בכלא באוגוסט 2019.
אני לא יודע אם הוא התאבד.
הוא מת בנסיבות
אולי
מאוד...
אולי הקלינטונים שלחו מישהו.
מאוד משונות. הוא היה מיליארדר, מחובר מאוד לכל האליטה העולמית, הפוליטית, התרבותית, מעולם הבידור, you name it. והוא שם בסחר למטרות מין בנערות צעירות, לעתים בנות 14. נאשמת מספר 2 שנשארה אחרי מותו המסתורי, היא אותה גיליין מקסואל, שמגיעה עם חפותה של רקע משפחתי ואישי.
כן, אבא שלה זה רוברט.
אבא שלה זה רוברט מקסואל, והסדרה הזאת מנסה בעצם להבין מה הפרופיל הפסיכולוגי של האישה המפלצת הזאת. כן. ואני אומר את זה ככה.
לא אמרנו פה עוד את הביטוי חלאת המין האנושי.
לא אמרנו את הביטוי,
לשניהם,
אבל זה באמת תקף לשניהם.
גם למקסואל וגם לאפשטיין.
יש פה מין מקרה כזה שאתה, הוא כל כך לא נתפס, המפלצתיות היא כל כך בלתי נתפסת, שאתה רוצה שנייה לעטות כפפות חד פעמיות, ולנתח את כל הדבר הזה כדי להבין מה אפשר את הדינמיקה הזאת בין שניהם, ומה אפשר שנים על גבי שנים של האישה הזאת. ואני חייבת להגיד שהם מצליחים לעשות את זה. זה לא משנה במאומה את מידת האשמה שלה. אני לא חושבת גם שהיוצרים של הסדרה הזו מעוניינים איכשהו להקל על מצבה, אלא להפך. אבל אתה כן מבין איך מתוך הדינמיקה המשפחתית והאישית של האישה הזאת, איך סוג המשפחה שהיא גדלה בה, סוג האבא שהיה לה, המוות המאוד משונה גם שלו.
משונה, התנקשו בו.
או שהוא התאבד, זה לא ברור. לא באמת מובן מה היה שם, והחובות שהוא השאיר אחריו, והבור הפלילי הנוראי שהוא השאיר אחריו.
טוב, בואי נצא עם פודקאסט ואלבום חדש.
יאללה.
מוכנה לזה?
כן.
אז הפודקאסט הוא בספוטיפיי? לדעתי הוא זמין רק שם, שפוטיפיי, כן. 60 שירים שמסבירים את שנות ה-90, 60 songs that explain the 90s. מכירה את הפודקאסט שיר אחד? אז כזה על שירים ב-90s ובאנגלית.
גדול.
מפייבמנט דרך TLC ועד סלין דיון, 60 השירים שאחריהם אפשר להבין את ההיסטוריה התרבותית, חברתית, אקולוגית, פוליטית של שנות ה-90.
כמה אתה שר תוך כדי?
100% מהזמן.
כמה זה במדד הספונג'ה?
מאה, ספונג'ה מאה. אבל זה לא רק השירים עצמם, זאת אומרת, גם נתחים אותם, תדעת, ומספרים עליהם. אבל מעולה, באמת. רשת הפודקאסטים של דה רינגר, שהיא בכלל מאוד חביבה עליי וטובה. אנחנו עכשיו כאילו באיזה מין תקופה כזאת של חזרה ל-90s, נכון? תקופה שנמשכת כבר כל כך
הרבה זמן. חזרה ל-90s.
אבל אנחנו עדיין, היא עדיין קורית. אז אני מאוד מאוד מוליץ על הפודקאסט הזה. סתם, אני שמעתי נגיד את הפרק על גולד סאונדס של פייבמנט, שזו להקה שחביבה עליי, ואפילו הייתי הופעה שלה בסיאטל פעם. הפרק הזה החזיר אותי אחורה, ועשה לי נעים, וגם השיר פיצוץ, ובכלל, אתם לא מתעכבים רק על השירים הטובים, אלא השירים החשובים. אחלה, אחלה פודקאסט.
לקחתי.
באנגלית, יש לומר.
אני מבינה אנגלית.
כן, דוברת ומבינה.
אני דוברת, לא שפתם, אבל...
יתרון.
אילו רק הייתי מסכימה לאירון פרונטלי בטלוויזיה, הייתי ליהוק מושלם, לא יודעת מה.
תראי, אני מסכים לאירון פרונטלי רק אם הוא אמנותי ומנומק. וחלק אינטגרלי ומעוגן בתסריט.
כן.
תשמעי, אני רוצה להמליץ גם על אלבום שתקרא Together in Static.
In Static in בן-אל?
בדיוק לא. של אומן שנקרא דניאל אייברי, הוא אלקטרונאי, הוא פעם היה צעיר, הוא כבר לא. אני עוקב אחריו מתחילת אמצע העשור שעבר, הוא היה בן טיפוחיו של אנדרו ותרול. אני עכשיו משתחווה, המזניות והמזנים לא רואים את זה, שהוא היה האליל הכי גדול שלי, והאיש הכי הרצתי, הוא ב-2020 הוא שוב הקדים את זמנו, ומת כנראה מקורונה.
די.
לפני שהמגפה פרצה, כן, הוא מת עוד בפברואר. קראו לזה, הוא מת כאילו מתסחיף ריאתי נדיר. אני חושב שכשבודקים את הפרופיל שלו של מישהו עם...
אבל מאיפה הוא קיבל קורונה אם זה היה לפני הקורונה?
כי הייתה כבר קורונה.
הוא פיישן זירו.
קודם כל...
הוא חי בסין, בווהן.
הוא טס גם לאסיה.
הוא אכל עטלף.
הוא די-ג'יי, והוא מסתובב בשדות תעופה בכל העולם, ופוגש אנשים.
אל תהרסי לי את התיאוריה.
ובפברואר כבר הייתה התפרצות, רק שאנחנו עוד לא ידענו עליה. אז... שאת, מאיפה בן אדם פתאום מקבל מחלת ריאה נדירה ומת כאילו בשנייה מהשן כבד? לא חשוב, זו התיאוריה שלי, בסדר? הוא הקדים את זמנו ומת גם מהקורונה, בכל דבר הוא הקדים את זמנו. זה אנדרו ותרול. דניאל עברי הוא לא בדיוק בן טיפוחיו, כי הוא גדול מדי בשביל להיות בן טיפוחים של מישהו. אבל הוא אחד מהאמנים שאנדרו ותרול שם עליהם את הג'יטונים ועבד איתם גם על העמדה וגם באולפנים. והז'יטון הזה מאוד מאוד משתלם, הוא מוציא הרבה מאוד מוזיקה ונע בין פאנק אלקטרוני, מה שמכנים אלקטרו-משין פאנק, לטכנו והאוס, גם קשוחים וגם רכים וגם מאוד אנרגטיים, לאמביאנט, מין מוזיקה טפטית כזאת.
איפה שומעים את זה?
רק של קלידים, איפה שאת רוצה, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יש לו אלבום חדש, נקרא Together in Static, וזה באמת אדיר, זה כך יפה, וכאילו את כל הספקטרום הצלילי שלו, אפשר לשמוע באלבום הזה, זה מתחיל עם אמביאנט ממש ממש חרישי, ולאט לאט זה נכנס למוזיקה שהיא טיפה יותר תעשייתית, ופתאום מקצבים שבורים, טקסטורות כאלה חלומיות. אלבום פשוט מעולה. אני לא הפסקתי לשמוע אותו כל הסופה. ממש ממש ממליץ.
יאללה.
קנית?
קניתי.